פרשת חוקת. בפרשה נקרא על מלחמת ישראל עם סיחון מלך האמורי בעבר הירדן המזרחי. עם ישראל בפרשה אצלנו מבקש לעבור דרך ארץ האמורי, וסיחון המלך לא מאפשר להם לעבור, והוא יוצא למלחמה. עם ישראל מנצח במלחמה והוא יורש את ארץ האמורי. כך נאמר, ויקהו ישראל לפי חרב וירש את ארצו מארנון עד יבוק. בשטח הזה שמארנון ועד היבוק, בשטח הזה הייתה כבר היסטוריה קודמת. לפני שעם ישראל הגיע כאן לאזור, השטח הזה היה שייך למואב. אבל על מואב נאמר בספר דברים בפרק ב', אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא ייתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. כלומר, התורה מצווה שאסור להילחם עם המואבים. ואם כן, איך עם ישראל התיישב בשטח שהיה של מואב? התשובה על כך אצלנו בפרשה, שסיחון מלך האמורי כבש את השטח הזה מידי מלך מואב עוד לפני שעם ישראל הגיע כאן לאזור, ולכן השטח הזה עכשיו נקרא השטח של מלך האמורי. ולכן עם ישראל היה לו מותר להילחם עם האמורי, ולכן השטח הזה עכשיו נכבש על ידי עם ישראל. על השטח הזה הגמרא בגיטין בדף ל"ח דורשת עמון ומואב טוהרו בסיחון. כלומר, שטחים שהיה אסור לנו לכבוש, סיחון כבש אותם מיד עמון ומואב, ולכן לנו היה מותר להילחם כנגד מלך בני עמון. אחרי המלחמה עם סיחון מלך האמורי, עם ישראל נלחם כנגד אוג מלך הבשן. וגם עם ישראל מנצח אותו, מוריש אותו מן ארצו, וכך נאמר, ויאמר אדוני אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו. את הרושם שהשאירו שתי המלחמות האלה על תושבי האזור, אנחנו יכולים לשמוע מדבריה של רחב, כאשר יהושע שולח את המרגלים לרגל את יריחו, והם נמצאים בביתה של רחב, וכך היא אומרת, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג, אשר החרמתם אותם, ונשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. במסקנה של תושבי האזור כאן, כי אדוני אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. משמעות הדבר שכל הניסים שהיו לעם ישראל במדבר, המן, הבאר, המים מן הסלע, לא השפיעו על העמים להכיר בקדוש ברוך הוא. מה מביא אותם להכיר בקדוש ברוך הוא? רק ניצחון של עם ישראל מביא את העמים להכיר בעליונותו של הקדוש ברוך הוא על כל האלילים. כך דוד המלך גם הוא הזכיר את שני המאורעות האלה בתהילים מזמור קל"ו. למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, ונתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עבדו. את הקשר הזה בין מלחמות ישראל לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוצאים בהמשך הפרשה. על כן יאמר בספר מלחמות, אדוני יתוואב בסופה ואת הנחלים ארנון. מהו ספר מלחמות השם? פרש כאן אבן עזרא, ספר היה בפני עצמו, ושם כתוב מלחמת השם בעבור יראיו. ויתכן שהיה ממות אברהם, כי ספרים רבים עבדו ואינם נמצאים אצלנו. משמעות הדבר שעולה לנו כאן הפסוקים, שהמלחמות בעם ישראל נקראות מלחמות השם. מה פירוש הדבר? שניצחון של עם ישראל על אויביו זה מביא את אומות העולם להכיר בגדלותו של הקדוש ברוך הוא. את היסוד הזה הביא רש"י גם בפירושו ליחזקאל, פרק למתת פסוק זין. וכך מפרש שם רש"י, שפלותם של ישראל חילול שמור. כלומר, כאשר עם ישראל נפגע על ידי אויביו, מפסיד, יש כאן חילול השם. בעוד כאשר עם ישראל מנצח את אויביו, מכניע אותם וכובש את ארצם, אז מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן משה רבינו, שרוצה לקדש שם שמיים, הוא מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא במלחמות בעבר הירדן המזרחי, ומכשיר את הדרך לכיבוש עבר הירדן המערבי. היסוד הזה שמלחמות בעם ישראל למלחמות השם, אנחנו מוצאים גם בספר דברים, וכך נאמר, ויהיה בפרק כף, ויהיה כי קורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. ומדוע, מה הסיבה? כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. כלומר, כיוון שהמלחמה היא לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא בשדה הקרב, נמצא במחנה ועוזר לעם ישראל. וכך נאמר שם גם בדברים בפרק כ' ג', כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. מפרש שם הרמב"ן, כי המחנה כולו כמקדש השם. כלומר, מכיוון שקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם הכוחות הלוחמים, צריכים לשמור על קדושת המחנה כמו מקדש. את הרעיון הזה אנחנו מוצאים גם בדבריו של דוד לפני כשהוא בא להרוג את גוליית. וכך אומר דוד לגוליית. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהים מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והקיטיך, והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. כלומר, מה אומר כאן דוד? אומר דוד, באותו רגע שאני אכה אותך ויסיר את ראשך מעליך ואנחנו נהרוג את כל מחנה פלישתים, זה יביא את אומות העולם להכיר שיש אלוהים לישראל. בסוף הפסוק, וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלוכה ונתן אתכם בידינו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בקרב, עוזר לנו, מכיוון שהמלחמה היא לקידוש שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן ידעו כולם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש. לכן כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. כלומר, דורש הרמב״ם מהלוחמים שידעו שהמלחמה שלהם היא לקדש שם שמיים. מכיוון שהמלחמה היא לקדש שם שמיים, אנחנו מוצאים במזמור תהילים קמ"ט, הללויה שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. החסיד בתהילים זה בעל הדרגה הגבוהה ביותר שיש. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם, יעלו שמו במחול, בתוף וכינור יזמרו לו. כי רוצה אדוני בעמו יפאר ענבים בישועה, יעזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. אם כן, יש כאן שמחה של החסידים. מדוע חסידים שמחים? רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. כן, החסידים מצד אחד דברי תורה בפיהם, אבל בידם חרב פיפיות, חרב חדה משני הצדדים, כמו שהייתה לאהוד בן גרה כשהרג את עגלון מלך מואב. ומה עושים אותם חסידים? לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. ומה מעלתם של החסידים? לעשות בהם משפט כתוב, אדרו לכל חסידיו הללויה. מהו ההידור של החסיד? כשהחסיד נלחם את מלחמות השם והולך לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, על ידי שהוא פוגע במי שרוצה לפגוע בעם ישראל, זה ההידור של החסיד. עולה מכאן שרק מתוך גבורה יהודית של ניצחון עם ישראל על אויביו, נוכל להביא לקידוש שם השם בעולם.